ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך, כתית למאור, להעלות נר תמיד, באוהל מועד, מחוץ לפרוכת, אשר על העדות, לערוך אותו, אהרון ובניו, מערב עד בוקר, לפני השם, חוקת עולם לדורותם, מעט בני ישראל. ואתה אקרב אליך את אהרון אחיך ואת בניו איתו, מתוך בני ישראל לכהנו לי, אהרון נדב ואביהו, אלעזר ואיתמר בני אהרון, ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך, לכבוד ולתפארת. פרשת תצווה עוסקת ברובה בבגדי כהונה. פרשת תרומה עוסקת בכלי המשכן. כלי המשכן ובגדי הכהונה אין הכנה לעבודה. אם כן, השאלה הראשונה שאותה אנחנו מבקשים לשאול, מדוע התורה מכניסה את הציווי של הדלקת המנורה בין כלי המשכן בפרשת תרומה לבגדי הכהונה בפרשת תצווה? הרי הציווי על המנורה הוא לא נוגע לכאן. ציווי המנורה מתאים יותר בספר ויקרא. הנה, התורה בעצמה מביאה את זה שם, בקטע השני. וידבר השם למשה לאמור, צב את בני ישראל, מילה ומילה אותו דבר, ויקחו אליך שמן זית זך, כתית למאור, להעלות נר תמיד. מחוץ לפרוכת העדות, באוהל מועד, יערוך אותו, עוד פעם, מילה ומילה, אהרון מערב עד בוקר, לפני השם, חוקת עולם לדורותיכם. אז הנה, המקום המתאים זה בספר ויקרא. שם עוסקים בעבודה המעשית של המשכן. אז מה ראתה התורה? לפתוח את פרשת בגדי הכהונה, פרשת תצווה, בציווי הפרקטי להדליק את המנורה, להטיב את הנרות, זה הרי בעצם לא שייך בכלל לפרשה הזאת. זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה נוספת, בסופה של הפרשה, בקטע השלישי, נאמר, ועשית מזבח מקטר קטורת, עצי שיטים, תעשה אותו. אמר אורכו ואמר רוחבו, רבוע יהיה ומאתיים קומתו ממנו קרנותיו, וציפית אותו זהב טהור על את גגו ואת קירותיו סביב ואת קרנותיו, ועשית לו זר זהב סביב. ובהמשך פסוק ז', והקטיר עליו אהרון קטורת סמים בבוקר בבוקר, והטיבו את הנרות יקטירמה, ובהעלות אהרון את הנרות בין הארבעים יקטירמה, קטורת תמיד לפני השם לדורותיכם, לא תעלו עליו קטורת זרה ועולה ומלחה ונסך, לא תסחו עליו, וכיפר אהרון על קרנותיו אחת בשנה מדם חטאת הכיפורים, אחת בשנה יכפר עליו לדורותיכם, קודש קודשים ולהשם. זאת אומרת, התורה מסיימת את פרשת תצווה עם מזבח הקטורת. שואל הרמב"ן בקטע הרביעי, הנה מזבח הקטורת מן הכלים הפנימיים, היה ראוי שיזכרנו עם השולחן והמנורה שהוא מונח עמהם. זאת אומרת, בעברית פשוטה, שואל הרמב"ן, מה עושה מזבח הקטורת בפרשת תצווה? היה מתאים שהתורה תתאר את המידות של המזבח, את התפקיד של המזבח, איפה? בפרשת תרומה, שקראנו, פרשה שעוסקת בכל כלי המשכן. אז עוסקים בכלי המשכן, עוברים לבגדי כהונה, ופתאום מתעוררים. מה קרה? שכחנו. יש עוד מזבח, מזבח הקטורת. אז למה התורה מביאה אותו? בסוף תצווה, אחרי בגדי כהונה, ולא בתחילת או בפרשת תרומה, המקום הטבעי שלו. עונה הרמב"ן, אבל הטעם, בשורה השלישית בקטע הרביעי, להזכירו אחר המשכן וכל כליו והקורבנות, בעבור שאמר בתשלום הכל, אחרי שהקדוש ברוך הוא אמר שנבנה את המשכן ונעשה את בגדי הכהונה והכל נגמר, מה נאמר אז? ונקדש בכבודי ושכנתי בתור בני ישראל, אמר, כדי לעשות קו, כי עוד התחייב להם שיעשו מזבח מקטר קטורת. מי התחייב למי? אנחנו לקדוש ברוך הוא, או התחייב לנו? נראה אחר כך. לעשות מזבח קטורת, להקטיר לכבוד השם, וכאן כדאי לעשות קו, וזהו רז, זאת אומרת סוד, שנמסר למשה רבינו, שהקטורת עוצרת מגפה. מבינים מה כתוב? גם אני לא מבין. לא מבין מה כותב הרמב"ן. למה הקטורת מופיעה, מזבח הקטורת, בסוף פרשת תצווה, בסוף הפרשה שלנו אחרי בגדי כהונה? כי קטורת עוצרת ממגפה. קצת, טיפה אני כן מבין. רק קצת. מה זה הקצת? כשמשה רבינו הולך לקבל תורה, מלאכי השרת אמרו, סליחה, מה עושה פה יילוד אישה? מה הוא מתעסק? מה הוא מגיע לכאן? אמר הקדוש ברוך הוא למשה, תן להם תשובה. משה אומר להם, סליחה, מה כתוב בתורה? כבד את אביך ואת אמך. יש לכם אבא ואמא? מה כתוב? לא תגנוב, לא תרצח, לא תנף, לא תחמוד. יש לכם את כל זה? אין. לנו יש. לנו מגיע התורה. כשאמר את זה משה, אמרו לו מלאכי השרת בקטע החמישי, מיד הודו לו לקדוש ברוך הוא, ואמרו, כשנאמר, השם אדוננו מה אדיר שמך בכל הארץ, מה הילות מה הודך על השמיים לא כתיב. בהתחלה אמרו לו, את ההוד שלך, את התורה, תשאיר למעלה. אחרי שמשה ענה להם, הם השתכנעו, אמרו לו, בסדר, תן לו את התורה. מיד כל אחד ואחד נעשה לו אוהב, הוא מוסר לו דבר שנאמר, עלית למרום, שבית השבי, לקחת מתנות באדם. בשכר שקרוך האדם, לקחת מתנות. זאת אומרת, כל אחד נתן לו מתנה. אף מלאך המוות מסר לו מתנה. מה הוא מסר לו? איזה דבר? שנאמר, וייתן את הקטורת, ויחפר על העם, ואומר, ויעמוד בין החיים ובין המתים. כשהיה מגפה, מי עצר אותה? משה ואהרון עם הקטורת, זרקו קצת על העם, זהו נעצר. מאיפה הוא ידע את הסוד הזה? אילב, דאמר לי, מי אמר לו? מלאך המוות, שזה עוצר ממוות, מי אבי ידע? הוא לא היה יודע. אז מה אומר הרמב"ן? נחזור לרמב"ן. למה התורה מסיימת את פרשת תצווה, פרשה שלנו, שעוסקת ברובה בבגדי כהונה, מסיימת התורה במה? בקטורת, מזבח הקטורת, כי זה עוצר ממגפה. נו, אז מה? אז אי אפשר לכתוב את הפרשה הזאת, איפה? בפרשת תרומה? שם הרי עוסקים בכל כלי המשכן, בשולחן, במנורה, במזבח, נביא גם את זה שם. לא מובן תשובת הרמב"ן. בהמשך נבין אותה קצת יותר טוב. בינתיים שאלתנו השנייה היא, מה ראתה התורה? להביא את מזבח הקטורת, שהוא כלי במשכן בפרשת תצווה, אחרי בגדי כהונה, ולא בפרשה הקודמת, פרשת תרומה, שעוסקת בכל הכלים. הרבה יותר הגיוני לרכז את הכל ביחד. מעניין, עוד שבועיים, בפרשת ויקהל, שהתורה חוזרת על כל כלי המשכן, היא מביאה את מזבח הקטורת עם כל הכלים, עם השולחן, עם המנורה, שם זה מופיע ביחד. אז למה זה לא מופיע ביחד גם בפעם הראשונה, בפרשת תרומה? בסדר? זוהי שאלתנו השנייה. שאלה שלישית, למעשה, משבוע שעבר, ועד סוף ספר שמות, רוב הפרשות עוסקות בכלי המשכן. התורה חוזרת על זה, יש הסברים למה התורה חוזרת, אבל למעשה כל הפרשות האלה זה למעשה פרשה אחת גדולה. אז אנחנו יכולים להרשות לעצמנו קצת לטייל בין הפרשות. אז זה מוביל אותנו לשאלה השלישית, בפרשה שקראנו בשבת, פרשת תרומה. מה נאמר בקטע השישי? ודבר השם למשה לאמור, דבר אל בני ישראל, ויקחו לי תרומה, מעת כל איש אשר יבנו ליבו תיקחו את תרומתי. וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם, זהב וכסף ונחושת, ותכלת וארגמן, ותולעת שני, ושש ויזים, ואורות אלים מהודמים, כדי לעשות קו, ואורות תחשים והפלישיתים, וכל זה, בעוד שלא אמרנו, מה תעשו עם זה? ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם. זאת אומרת, משה רבינו מודיע, מתחילים לאסוף חומרים לבנות את המשכן. מה? זהב, כסף, נחושת, תכלת, ארגמן, ועוד ועוד. ברשימה הזאת יש גם כן מה? אורות תחשים. ראשית, מה עשו עם זה? אומרת לנו התורה בקטע השביעי, ועשית מכסה לאוהל, אורות אלים מאודמים, ומכסה אורות תחשים מלמעלה. זאת אומרת, הכיסוי העליון של המשכן, מאיזה חומר הוא היה? אורות תחשים. מה זה בדיוק אורות תחשים? נאמר בקטע השמיני בגמרא בשבת, אמר רבי הילה, אמר רבי שמעון בן לוי, אומר היה רבי מאיר, תחש שהיה בימי משה, בריאה בפני עצמה היה, ולא הכריעו בחכמים אם מן חיה או מן בהמה, וקרן אחת הייתה לו במתכו. מעניין? כל בעלי החיים עם הקרניים זה שניים, לזה היה קרן אחת. ולפי שעה נזדמן לו למשה, זאת אומרת זה היה בעל חי נדיר, לפי שעה, ועשה ממנו משכן ונגנז. עוד שורה, מי זה כאמר קרן אחת הייתה לו במצחו? שמע מינה, זאת אומרת טהור היה. למה? כי אמר רב יהודה, שור שהקריב אדם הראשון, קרן אחת הייתה לו במצחו. עד כאן, מה הנתונים שיש לנו עד עכשיו? מה זה תחש, בעל חי, שאנחנו לא יודעים אם הוא חיה או בהמה, יש לו קרן אחת במצחו, בראו אותו לזמן קצר, והוא היה בעל חי טהור. רש"י מוסיף לנו עוד כמה נתונים בקטע התשיעי. תחשים, מין חיה, לרש"י זה ברור שזה חיה, זה לא בהמה. כי בתלמוד הירושלמי כתוב שזה חיה. אז כל פעם שיש ספק באחד התלמודים, הבבלי או הירושלמי, ובתלמוד האחר יש הכרעה, הולכים כפי ההכרעה. זה היה בעל חי, מין חיה, ולא הייתה אלא לשעה, זה כבר ידענו, עכשיו שימו לב, והרבה גוונים היו לה, זאת אומרת, אור יוצא מן הכלל עם הרבה מאוד צבעים, ולכך מתרגם התרגום, מה זה תחש? ססגונה, סס ומתפאר בגוונים שלו. זאת אומרת, זה היה בעל חי, שמי שראה אותו, הוא היה הולך ומרגיש פראוד, מרגיש גאה, כל כך הרבה צבעים, איזה יופי. לא היה אדם שעבר לידו ולא הזיז את הראש לראות אותו עוד פעם. זה מה שחז"ל מגלים לנו. שאלתנו השנייה, השלישית, אני לא מבין. אם הבעל חי הזה היה פעם במדבר, לכמה זמן ברו אותו? לשעה. מה זה נוגע לנו היום? התורה הרי זה לא ספר שאמא או אבא מספרים לילדים לפני שהולכים לישון. זה נצח. זאת אומרת, אם התורה וחז"ל מתארים לנו בדיוק בפרטי פרטים איך היה נראה האור של הבעל חי הזה, איך הוא עצמו היה נראה וכולי, זאת אומרת, זה גם מתחבר אלינו. איפה זה מתחבר? אין דבר כזה יותר. אי אפשר בעולם להשיג בעל חי שקוראים לו תחש. לכן, שאלתנו השלישית היא, מדוע חז"ל, חכמינו, הקדישו כל כך הרבה מקום לברר מה זה בדיוק אורות חשים, הרי אין לנו את זה היום, ואם אין לנו, מה זה קשור, מה זה נוגע לנו? זוהי שאלתנו השלישית. שאלה רביעית ואחרונה, כשהקדוש ברוך הוא מוציא את האדם מגן עדן אחרי החטא ומגרש אותו, נאמר בקטע העשירי, ויעץ השם אלוקים לאדם ולאשתו קוטנות אור וילבישם. ויאמר השם אלוקים, אין האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע, ואתה פן ישטח ידו ולקח גם יצח חיים ואכל וחי לעולם. לכן וישלחהו השם אלוקים מגן עדן לעבוד את האדמה אשר לוקח משם, ויגרש את האדם וישכן מקדם לגן עדן את הכרובים ואת לעת החרב המתהפכת לשמור דרך עץ החיים. הקדוש ברוך הוא מגרש אותו, אבל עם הגירוש הוא נותן לו מתנה. מהי אותה מתנה? ויעש השם אלוקים לאדם ולאשתו קוטנות אור וילבישם. מה זה בדיוק אותם קוטנות אור? איזה בגד בדיוק עשה הקדוש ברוך הוא לאדם ולאשתו? יש על זה כמה שיטות בדברי חז"ל בקטע 11. מי יוכל לומר? ככלי פשטן הדקין הבאים מבית שען, קוטנות אור שהם דבוקים לאור. בהמשך נאמר צמר גמלים, צמר ארנבים. אבל מה אומר רבי שמעון בן לוי בקו המסומן? גלה כסינון. זאת אומרת, סוג בגד שנקרא גלה כסינון. בטח איזה חברה שמייצרת בגדים. מה זה בדיוק אותו גלה כסינון? נאמר בתלמוד ירושלמי בקטע ה-12, בשבת פרק במה מדליקים, אורות תחשים, רב נחמן אומר, גלה כסינון, פילי פלאים. אותו אור, אותו בגד שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם ואשתו, שזה היה מה? אורות תחשים, עם אותו חומר השתמשנו גם מה? לחסות את המשכן מלמעלה. לכן, שאלתנו הרביעית היא, מהו הקשר בין הכיסוי שמכסה הקדוש ברוך הוא את האדם ואשתו לכיסוי של המשכן? הרי מדובר באותו חומר, באותו מטיריאל, אורות חשים. אז מהו הקשר בין הכיסוי שמכסה הקדוש ברוך הוא את האדם ואשתו לכיסוי שמכסים את המשכן מלמעלה? אלה הם ארבעת השאלות שבהם אנחנו מבקשים לעסוק השבוע. כמובן, נראה פה דבר, בעזרת השם, פילי פילי פלאים, שממש יורד לימים שלנו. דרך הפרשה, פילי פלאים, איך מתחבר לימים שלנו. שוב, בקיצור נמרץ, שאלתנו הראשונה, מדוע התורה פותחת את פרשת תצווה, פרשתנו, בציווי על הדלקת המנורה? זה לא המקום לומר את זה. מתאים יותר לומר את זה איכן? בספר ויקרא, כפי שבאמת זה נאמר. פה עוסקים רק בבגדי כהונה, שצריכים עכשיו לרקוב, לתפור. מה פתאום מביאים פה את הציווי על המשכן? שאלה ראשונה. שאלה נוספת, מדוע מזבח קטורת לא נמצא במקומו הראוי, פרשת תרומה, כלי המשכן, אלא בסוף פרשת תצווה? שאלה שלישית, למה חז"ל מדברים כל כך הרבה על אורות התחשים? הרי אין כזה היום, אז לכאורה זה לא נוגע לנו. אז מדוע כל כך מרחיבים את הדיבור על כל הפרטים, איך היה נראה האור הזה? הרי אין לנו כזה היום. ודבר רביעי, מהו הקשר בין הכיסוי שמכסה הקדוש ברוך הוא את האדם ואשתו אורות חשים לאותו כיסוי שמכסה את המשכן? אלה הם השאלות. בואו נלך לאט לאט ונראה פה באמת דבר פילי פלאים. לעולם פרשות תרומה ותצווה יהיו בתחילת חודש אדר. כל שנה. חודש אדר, החודש שלנו, והשנה זה בכסלים, אדר א', אדר ב', נאמר עליו, בקטע 13, אמר רב יהודה ברי דרב שמואל בר שילה משמי דרב, כשם שמשנכנס אב ממעטים בשמחה, כך משנכנס אדר מרבין בשמחה. אני לא מבין איך אפשר להרבות בשמחה. למעט, זה מאוד ברור, למשל, לא אוכלים בשר, לא שומעים מוזיקה, לא רוקדים, לא מתחתנים, לא קונים בגדים חדשים. זאת אומרת, ההלכות שאנחנו נוהגים בשלושת השבועות, תשעת הימים, שבוע שחל בו תשעה באב, אנחנו ממעטים בשמחה, זה ברור. אבל איך מרבים בשמחה? ודאי שאין הכוונה שהווליום יהיה גבוה יותר. ודאי שאין הכוונה שבתזמורת יהיו 20 נגנים במקום 10. וודאי שאין הכוונה שיקפצו גבוה יותר. אז מה זה מרבים בשמחה? איך עושים את זה בדיוק? התשובה היא, שמחה עניינה שהאדם מרגיש שהוא קצת יותר קרוב לקדוש ברוך הוא. זה מביא את האדם לשמחה. איך נאמר בכל חג, ושמחת בחגיך? מה פתאום? מה קרה? כי בפסח, כשיצאנו ממצרים, בשבועות שקיבלנו תורה, סוכות כנגד ענני הכבוד שהלכו איתנו במדבר, בימים האלו הרגשנו שאנחנו קרובים יותר לקדוש ברוך הוא. אפילו יותר מזה. הרגשנו, הוא נותן לנו יד, הולכים ביחד. יציאת מצרים, קבלת התורה, ההליכה במדבר. היינו במצב של שמחה, כי היינו קרובים אליו. לכן, יש מצווה שהימים האלה חוזרים על עצמם, פסח, שבועות וסוכות, מעט מאותה שמחה שהיה אז, מגיע עד אלינו. ושמחת בחגיך. מעניין, אדם הולך לבנות סוכה. אומרת הגמרא, איך בונים סוכה? צריך לבנות שתי דפנות כהלכתן, והדופן השלישי, הקיר השלישי, יכול להיות אפילו טפח. אומרת הגמרא, כמה זה טפח? עונה הגמרא, תלוי. יש טפח עצוב ויש טפח שוחק. טפח עצוב זה טפח סטנדרטי, זאת אומרת 10 סנטימטר. מעניין בסוגריים, איך עבודה זרה נקרא בפסוק? עצביהם כסף וזהב. איך קוראים לעבודה זרה? עצביהם, כי זה מאוד עצוב, כי זה מאוד סטנדרטי. זה אף פעם לא יכול להיות לא גדול ולא קטן. איך שעושים את זה, זהו. אז עצוב זה דבר סטנדרטי. טפח שוחק זה טפח שיוצא מהסטנדרט. זה לא 10 סנטימטר, 10 סנטימטר, אלא קצת יותר. לכן, שמחה תמיד שאדם יוצא מהסטנדרט, מהגבולות, בצורה הנכונה. ולכן, כשבאה כל התוכחה בקטע ה-14, שנאמר, ובאו עליך כל הכללות האלה ורדפוך, וישיגוך, עד ישמדך, כי לא שמעת בכל השם אלוקיך, ושמור מצוותיו וחוקותיו אשר ציווך, והיו בך לאות ולמופת, ובזרעך עד עולם. למה? תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך כדי לעשות כאב, בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. למה כל ההצהרות? כי לא עובדים את השם בשמחה. מה זה בשמחה? מסביר הרמב״ם בקטע ה-15, השמחה שישמח אדם בעשיית המצווה ובאהבת האל שציווה בהם, עבודה גדולה, וכל המונע עצמו משמחה זו ראוי להיפרע ממנו, שנאמר תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. מה זה שמחה? שאדם מרגיש קרוב יותר, מצוות, מעשים טובים, תורה וכו'. לכן זה דבר פלאי פלאים. כשקיבלנו את התורה, נאמר בקטע ה-16, דרש רבי סיני, בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמה, באו 60 ריבו של מלאכי השרת, לכל אחד ואחד מישראל, קשרו לו שני כתרים, אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמה. כיוון שחטאו ישראל בעגל, ירדו 120 ריבו מלאכי חבלה, ולקחו את הכתרים, אני מדלג לארבע שורות האחרונות בקטע ה-16, אמר ריש לקיש, עתיד הקדוש ברוך הוא להחזיר לנו, שנאמר, ובדויי השם ישובון, ובאו ציון ברינה, ושמחת עולם על ראשם. שמחה שמעולם על ראשם. אני לא מבין. היינו במתן תורה, מה קיבלנו? כתרים. חטאנו בעגל, מה קרה? לקחו את הכתרים. אנחנו נקבל אותם. לעתיד לבוא. שנאמר, בדויי השם ישובו, ובאו ציון ברינה ושמחת עולם. איפה תהיה השמחה? על הראש. מעניין מאוד. שמחה היא על הראש? שמחה היא בלב. איך אומר הפסוק? ישמח לב, מבקשי השם, ישמח ליבי, גם אני. מה זה שמחה על הראש? זה פילי פלאים. המשנה אומרת, יש כתר תורה, כתר מלכות, כתר כהונה, וכתר שם טוב. ראיתם פעם רב גדול הולך עם כתר? או כהן גדול הולך עם כתר, או מלך? או אדם שיש לו שם טוב הולך עם כתר? אין דבר כזה. אז מה זה הכתר הזה? כתר, פירושו של דבר, דבר שמחבר אותי למה שמעליי. אם הגובה שלי הוא עד כאן, כששמים כתר, על מצד אחד הוא נוגע לי בראש, מצד שני הוא מעליי. כתר, עניינו, עומד פה אדם שאפשר לראות, הוא מחובר למה שמעליו. כשקיבלנו את התורה, כולנו היינו כאלה. אז מה קיבלנו? כתרים. כשחטאנו, אז מה קרה לנו? איבדנו, אז ירדנו. אבל נקבל את זה בחזרה. כי איך נקרא הכתר הזה? הוא בא ציון ברינה ושמחת עולם. הכתר נקרא שמחה. מדוע? כי אם אדם מחובר למה שמעליו, אז הוא בעצם מרגיש מה? שמח. זה השמחה. לכן תראו כמה נפלא כשהשולחן ערוך פותח בקטע ה-17, במילים הראשונות, שיוויתי השם לנגדי תמיד. ומה המילים האחרונות שלו? בקטע ה-18, וטוב לב משתה תמיד. זאת אומרת, אומר לנו השולחן ערוך, אם אנחנו רוצים להיות במצב של משתה תמיד, זאת אומרת במצב של שמחה, מה צריך לזכור? שיוויתי השם לנגדי תמיד. שאת זה זוכרים, אז תמיד במצב של שמחה. אם כך, אז ביררנו, הסברנו מעט מה פירוש שמחה. אז איך מרבין בשמחה? כשאדם מתקרב יותר לקדוש ברוך הוא, עוד מצוות, עוד תורה, עוד מעשים טובים, השמחה הולכת ונהיית גדולה יותר. זה נקרא מרבין בשמחה. אם כך, פילי פלאים. מתי האדם היה בשיא השמחה? זה היה האדם הראשון, לפני שהוא חטא, לפני שהוא אכל מהעץ, שם בגן עדן, הוא היה עם בורא עולם, הסתובבו ביחד, היה קרוב אליו, שם הוא היה בשיא השמחה. עכשיו מה קרה? הוא אכל מהעץ, הוא ואשתו. אז הם איבדו את המקום שהם היו. אומר להם הקדוש ברוך הוא, שלום, החוצה. אתם לא יכולים להיות פה. אבל אם החוצה, הוא אומר להם, אני גם נותן לכם מתנה. איזה מתנה? קוטנות אור. מה זה קוטנות אור? מה המתנה הזאת? נאמר בקטע ה-19. ויעש השם אלוקים לאדם ולאשתו קוטנות אור וילבישם. בתורתו של רבי מאיר מצאו כתוב קוטנות אור. אור באלף. אור זה בעין, לדר. אור. אומר להם הקדוש ברוך הוא בעברית פשוטה, אני אמנם מוציא אתכם, אבל תדעו לכם דבר אחד, זוהי המתנה, הבגדים שאני עושה לכם, נותן לכם, איתה תוכלו לחזור בחזרה לאיפה שהייתם. אתם שמים לב איזה בגדים קיבלתם ממני? אומר הקדוש ברוך הוא, אורות תחשים, תראו איזה בגד יפה, תראו כמה צבעים יש לו, את כל הצבעים שרק אפשר לחלום עליהם. פירושו של דבר, אומר הקדוש ברוך הוא לאדם ואשתו, אתם יוצאים עכשיו לעולם שהוא מלא מלא צבעים.
מלא צבעים, וכל הזמן מחליפים את הצבעים. יש לנו בגדי שבת ובגדי יום חול, בגדי צבא ובגדי ספורט, בגדי רופא ובגדי עורך דין, הרבה מאוד צבעים. כל הזמן הצבעים מתחלפים. אומר הקדוש ברוך הוא לאדם ואשתו, אבל אם תזכרו שמה שיש לכם בפנים זה נשמה טהורה, וכל עניינה להאיר לא רק מבפנים, להאיר גם בחוץ, שהבגד לא יעשה אתכם, אלא אתם תעשו את הבגד. כל בגד שתלבשו אפשר יהיה לראות, וואו, תראו איזה אדם מיוחד. אם זה בגד של רופא, אם זה בגד של עורך דין, אם זה בגד של איש עסקים, אם זה בגד של שחקן, אם זה בגד של שבת, או בגד של חתונה, או של יום חול. וזה לא משנה איזה בגד. כל בגד, אם דרכו, אפשר יהיה לראות, וואו, איזה אדם יש פה. זה הדרך בחזרה. אז הצלחתם להפוך את האור בעין לאור באלף. הבאתם אור לכל תפקיד שאתם עושים. הבאתם אור לכל מצב שבו אתם נמצאים. ככה, הדלת פתוחה בחזרה. זה הייתה מתנת הפרידה שנתן בורא עולם לאדם ואשתו. זאת אומרת, את הכרטיס, איך חוזרים בחזרה. מה שקרה לאדם ואשתו, קרה בדיוק לכולנו. איפה? הנה, כשקיבלנו תורה בקטע ה-20. תניה, רבי יוסי אומר, לא קיבלו ישראל את התורה, אלא כדי שלא יהיה מלאך המוות שולט בהם. הגענו בקבלת התורה לדרגתו של האדם לפני החטא, שנאמר, אני אמרתי, אלוהים אתם, ובני עליון כולכם. אבל מה קרה 40 יום אחרי זה? חיבלתם מעשיכם. מה עשינו? עגל, אכן כאדם תמותון. אז מה קרה? הייתה לנו הזדמנות לעולם. איבדנו אותה. כשאיבדנו את ההזדמנות, אומר הקדוש ברוך הוא, אני אתן לכם את אותה מתנה שנתתי לאדם, שאיתה תוכלו לחזור בחזרה לאיפה שהייתם. אבל האדם ואשתו, אני בעצמי עשיתי להם מה? קוטנות עורף. אני בעצמי נתתי להם אורות דחשים. עכשיו, את המתנה הזאת אני אתן לכם. הנה הבעל חי הזה כאן, הוא חי לזמן קצר, תורידו ממנו את האור היוצא מן הכלל והיפה עם כל הצבעים, ומה תעשו עם זה? כיסוי עליון למשכן. ואז כל רגע שתצאו מהאוהל, כי הרי כולם חיים מסביב למשכן, אז תראו את הכיסוי העליון שמה הוא? אורות חשים. ואתם יודעים הרי שבתוך המשכן מה יש? את קודש הקודשים. ותזכרו שזה התפקיד שלכם. בכל בגד שתלבשו, כל צבע של בגד מראה על מצב אחר שבו נמצא האדם. בגד של יום חול זה לא בגד של חתונה. בגד של שבת זה לא בגד של ספורט. בגד של צבא זה לא בגד של רופא. זה בגד אחר. כל בגד שמראה את המצב שבו נמצאים, יזכיר לכם שהמטרה היא בכל מצב שיראו את אותו אור של הנשמה שיש לכם. לכן, כשתעשו את זה, אז מה יהיה? בקטע ה-21, ונתתי משכני בתוככם ולא תגאל נפשי אתכם. אומר על זה הספורנו בקטע ה-22, ונתתי משכני בתוככם, תשרה שכינתי בתוככם בכל מקום שתהיו, כמו שייעד להם קודם העגל, שנאמר בכל מקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך. זאת אומרת, אם ככה תעשו, אז אני איתכם בכל מקום, בכל מצב, יד ביד. ותראו כמה נפלא. אותו בגד שעשה הקדוש ברוך הוא לאדם ואשתו, יודעים מה קרה איתו? נאמר בקטע ה-23. זוכרים את אמא, רבקה, שאומרת ליעקב, בוא קח את הבגדים של האח שלך, בגדי עשיו החמודות, לך לאבא לקבל ברכה? בקטע ה-23, את בגדי עשיו בנה, הגדול, כדי לעשות קו, החמודות. שמים לב לשני המילים, מה חסר במילה גדול? וב. מה חסר במילה חמודות? גם וב. כולון חסרים, שאין עשיו ראוי, לא לגדולה ולא לבגדים. אלה הבגדים, הכתונת שעשה הקדוש ברוך הוא לאדם ולאשתו בששת ימי בראשית, שנאמר ויעש השם אלוקים לאדם ולאשתו כותנות אור וילבישם. וזה עוברת בירושה אצל השלמים הצדיקים. הייתה עם נוח בתיבה, עם חילה לחם, חם לכוש, כוש לנמרוד, שנאמר בכוש של אגת נמרוד, ולקח עשה ממנו בעל כורחו, אמרו שהוא הרג את נמרוד ולקחה מעליו, והלבישה אותו רבקה ליעקב, והיא כתונת הפסים שנתן יעקב ליוסף. עכשיו מבינים נפלא למה קוראים לזה כתונת פסים, כי כל פס זה מה? צבע אחר. אומר אבא ליעקב, אומר אבא יעקב ליוסף, בני היקר, אוהו, בחיים שלך יהיה לך הרבה הרבה פסים. יום אחד יהיה לך בגד של בית סוהר, יום אחר יהיה לך בגד של ראש בית פוטיפר, יום אחר יהיה לך בגד של מה? של משנה למלך. אתה תסתובב עם הרבה בגדים. תדע דבר אחד, אל תיתן לבגד החיצוני להשפיע על הפנימיות שלך. בדיוק להפך, מה אתה עושה? שהפנימיות תשפיע על הבגד. שמור על עצמך. זה מה שעושה יוסף. איך הוא זוכה להיות משנה למלך? כי מי שיודע להשאיר את בגידו בידה ולרוץ החוצה, הוא נהיה משנה למלך. הוא משאיר את הבגד המצרי בידה של אשת פוטיפר, ועם מה הוא רץ החוצה? עם הבגד הפנימי שהיה לו, שאבא נתן לו. איזה בגד? כתונת הפסים. הוא ידע טוב טוב, יש לי אומנם בגד חשוב מאוד, ואני גם אולי אדם חשוב, אבל זה לא סיבה לעשות טעויות. זה לא סיבה שהבגד ישפיע עליי. אני יודע בדיוק מי אני ומה תפקידי. זה אבא ייעד אותי. זה אבא ביקש ממני. אני רץ החוצה. וישלם את כל המחיר. אחד כזה, עם סבלנות, נהיה משנה למלך. בדיוק אותו דבר עם מרדכי היהודי. מה קורה עם מרדכי בקטע 24? מרדכי ידע את כל אשר נעשה, ויקרא מרדכי את בגדיו, וילבש שק ואפר, ויצא בתוך העיר, ויזעק זעקה גדולה ומרה. ומה קורה אחר כך? פסוק ד', ותבון הנערות אסתר וסריסיה, ויגידו לה, ותתחלחה למלכה מאוד היא מאוד פחדה, ותשלח עוד קו בגדים להלביש את מרדכי, ולהסיר שקו מעלה ולא קיבל. מה זה? למרדכי הם בגדים בבית. יותר שלח אותו חליפה. מרדכי מבין, הגיע הזמן, עכשיו אין ברירה אחרת, לעמוד ולקרוא בקול גדול בשם השם. אומרת לו אסתר, סליחה, עם אומות העולם שיטת ההנהגה היא לבוא מסודרים, לבושים יפה, לנהל מסע ומתן, להסביר, לשכנע. היה פה ויכוח ביניהם, מה צריכה להיות ההנהגה עכשיו? אומר מרדכי, לא, זה שעת חירום. במצב כזה, רק לקרוא בשם השם. לפני שער המלך. ואז הכל יתהפך. לכן, מרדכי, שיודע לקרוא את בגדיו, ויודע באמת מהו הבגד האמיתי שלו, בשעת האמת, מה קורה איתו אחר כך? בדיוק כמו עם יוסף, בקטע 25. מרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות, תכלת בחור, ועטרת זהב גדולה, ותכריך בוץ וארגמן, והעיר שושן, צהלה ושמחה. וליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר. זה מרדכי, זה יוסף. לכן, התורה, חז"ל, עוסקים כל כך הרבה באורות חשים. נכון, אין את הבעל חי הזה היום. אבל מה שהוא בא ללמד קיים גם היום. הבגדים מתחלפים כל הזמן. מי שיודע, למרות שהבגדים מתחלפים, לשמור על הפנימיות שלו. אדרבה, שהפנימיות של האדם, האור שבתוכו, יאיר גם בחוץ, בכל בגד שהוא לובש. זה העבודה הגדולה שלנו. לכן באה התורה ואומרת, לפני שהולכים לעשות את בגדי הכהונה, בגדי הכהונה זה לא הצגה שעושים למי שבא לרגל, רואים את הכהן גדול, מחליף בגדים, מסתובב, לוקחים תמונות עם תיירים. לא, בגדי הכהונה הם באים לחפר, חושן מחפר על עיוות הדין, אפוד מחפר על עבודה זרה,
מכפר על לשון הרע, מכנסיים מכפרים על גילוי עריות, כתונת מכפרת על שפיכות דמים, מצנפת מכפרת על גסי רוח, וכך הלאה. כדי שהבגד יכפר, באה התורה ואומרת למשה, באה התורה ומצווה את הכהנים, מה היא אומרת להם? לפני שאתם הולכים לעשות את הבגדים בגדי הכהן, תבינו מה הרעיון של הבגדים. איך תבינו? קודם תלמדו את הדינים של המנורה. אותו אור של מנורה צריך להאיר גם את הבגדים. שיראו אור, יראו אור לא רק במנורה, יראו אור בבגדים. יראו אדם כזה גדול שכל בגד שהוא לובש מביא כבוד שמיים. זוכרים את אלכסנדר מוקדון? שהוא מגיע לירושלים, יוצא לקרדו רבי ישמעאל כהן גדול עם בגדי כהונה, אסור לצאת עם זה מהמקדש. הוא יוצא עם זה, רואה אותו נקדימו, רואה אותו אלכסנדר מוקדון נופל על רגליו, מנשק אותו. אמרו לו, מה קרה? אתה הרי מלך העולם, זה יהודי. אומרת, היהודי הזה אני רואה כל פעם שאני יוצא למלחמה, אני רואה אותו, רואה את הבגדים שלו, זה עוזר לי לנצח. מה הוא ראה? הוא ראה אדם גדול, שאת הגדלות שלו רואים גם דרך מה? דרך הבגדים. כל בגד שהוא לובש ראו את הגדלות שלו. זה רצה רבי ישמעאל כהן גדול ללמד את כל ההמון. זה הרעיון של בגדי כהונה. לכן הבגדים מתחלפים כל הזמן. כי אף על פי שהם מתחלפים, האדם לא מתחלף. ולכן, זה פלאי פלאים. אומר לנו השפת אמת, בקטע 26, שיוסף נותן לבנימין 5 חליפות, ולכל אחד מהאחים הוא נותן חליפה אחת, בשורה השנייה. והעניין הוא, כי הפנימיות לעולם אחד, אבל המלבוש מתחלף, כפי מדרגות האדם, עולה ויורד, כמו שנאמר, פושטת צורה ולובשת צורה. ובוודאי כדאי לעשות קו, התועלת שבא על ידי הגלות הוא תיקון המלבוש. בגלות מחליפים הרבה מאוד בגדים, על כל אירוע עושים איזה טישרט, על כל אירוע עושים איזה טרנינג עם חותמות, עם מספר, הכל מתחלף כל הזמן. אבל אם אדם יודע, אף על פי שהוא מחליף כל כך הרבה בגדים, שהפנימיות שלו, הנשמה שלו, האור שבו, יתגלה גם בחוץ, בכל מצב, זה התיקון של גלות. כי מה זה גלות? זה להיות מחוץ לבית. איך עוזרים הביתה? שיודעים את הסוד הזה. לכן, כשאדם מתקן את לבושו, אז מה קורה לו? הוא חוזר בחזרה. לאיפה הוא חוזר? לאיפה שהיה אדם לפני החטא? איפה הוא היה? באיזה מצב הוא היה? במצב שאין מה? מוות. יש רק חיים. זה הקטורת, מזבח הקטורת, שמופיע בסוף פרשת תצווה. הפרשה פותחת בבגדים, מנורה והבגדים, כמו שהסברנו, שדרך הבגדים מתגלה האור, שאת זה יודעים לעשות, מבטיח לנו הקדוש ברוך הוא, אתם תקבלו את הקטורת. זה יעצור מכל צרה, מכל סוכה ומכל בעיה. ולכן תראו, זה פלאי פלאי פלאים. איך נאמר בקטע 28 בנביא יחזקאל, בריח ניחוח ארצה אתכם, בהוציא אתכם מן העמים, וקיבצתי אתכם מן הארצות אשר אתפוצצם בם ונקדשתי בכם לעיני הגויים. בזכות מה יוציא אותנו הקדוש ברוך הוא מהגלות? בריח ניחוח ארצה אתכם. מה זה? בקטע 29, בעבור הבאת ריח הקטורת הבא על הנחת רוח, אהיה מרוצה לכם, וזה יהיה בזמן שהוציא אתכם מן העמים. בזכות מה ניגאל מהעמים? ניצא בזכות הקטורת. איזה קטורת? יש שם קטורת? אין מגדש, בית מקדש, אין מזבח. הקטורת היא מתנה שמי מקבל אותה? מי שיודע להראות בכל בגד שהוא לובש, בכל צורה שהוא חי, להראות קדושה וטהרה, להראות כבוד שמיים. שאת זה יודעים, מקבלים את הקטורת. מה עושה הקטורת? ממה היא יוצרת? ממדיפה. זה לא איזה דבר אבסטרקט באוויר, איך אמריקה העבירה את זה ביום שישי? לכתום. עוד מעט זה יעבור לאדום. בלי ספק. הנביא כבר אומר שזה יעבור לאדום. הנה יום בא בוער כתנור. האש של התנור זה אדום. הרי אין מה לדאוג. וזרחה לכם יראה ישמי. שמץ צדקה ומרפא בכנפיה. למה אין מה לדאוג? כי שיש את הקטורת, היא עוצרת מהמגפה. מה הבעיה? למה העבירו את זה לכתום? כי ממה מפחדים? ממגפה, לא מאיזה כמה רובים או בניין שיפול. מאיזה בקבוק שיפתחו אותו ברכבת, 100,000 איש אינם, ברגע. או מאיזה משהו, איזה חבית שיגלגלו אותה באיזה רחוב. זה לא מגפה? זה בדיוק מגפה. אין מה לעשות מול זה. זה כתום, זה יכול להיות גם אדום. המעבר בין כתום לאדום הוא מאוד קצר. איך עוצרים את זה? אומרת לנו התורה פשוט מאוד בפרשה שלנו. זה פרשת השבוע, לא רק שאותה קוראים השבת, זה פרשת השבוע. לדעת, עם כל הבגדים שיש, לא לשכוח את המנורה לפני הבגדים. זאת אומרת, כשהאור יתגלה, כבוד שמיים יתגלה דרך כל בגד שלובשים. אם אדם רופא, איש עסקים, רואה חשבון, כל דבר, כל בגד. זה עוצר את המגפה. זה הקדוש ברוך הוא מבטיח לנו. אתם תעשו משכן, אתם תעשו בגדי כהונה, אבל בסוף זה לא קשור כרגע. זה הבטחה כללית. בריח ניחוח ארצה אתכם. בהוציא אתכם מן העמים. דבר השם לנביא. זאת תהיה הדרך להינצל. ואז מה יקרה? וידעתם כי אני השם באבי אתכם אל אדמת ישראל. מעניין, בכל התורה כתוב תמיד ארץ כנען. פה כתוב כבר אל אדמת ישראל, כי אין יותר כנען. אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאבותיכם. זה הרי ברור. זה לנגד עינינו. זה מה שהתורה באה ללמד אותנו. אנחנו, יש לנו את אותם אורות חשים. העבודה שלנו זה רק לדעת לראות את זה. זה עטוף. הכל עטוף. הכל מחוסה. אבל אם נדע להבין מה המטרה, הכל יראה אחרת. אתה רוצה לדעת מה פירוש הכל עטוף? לפילי פלאים. הרב הראשי קיבל שבוע תמונות מהחלל. והתמונות האלה מראות דבר מאוד מעניין. שם למעלה, פעם ראשונה שיכול לראות את זה. כי פעם ראשונה היה לנו אסטרונאוט שלנו, זכרונו לברכה, אילן רמון, שעסקנו בו. אז כשהוא עבר מעל הרי ירושלים, הוא עבר כל שעה וחצי. כשהוא עבר שם לאט, פתאום באיזשהו זווית, הוא גילה שהערים יוצרים את הצורה של האותיות הבאות, י' ו-A, ואחר כך ו', ואחר כך A. מוכר? י' K, ו' K. והוא שאל, מה זה האותיות האלה? אז אתם מבינים? יש. ירושלים של מטה כנגד ירושלים של מעלה. זה מחובר. אם אומרים לנו, גם אם לא רואים, צריך להאמין שזה כך. זה נמצא, זה רק עטוף. זה רק מחוסה. עד היום לא היה אף אסטרונאוט שידע לקרוא אותי עוד בעברית. אז הוא לא הבין, וואו, הארים, מה הוא ראה? פתאום רואים אותיות. וזה יוצר איזשהו כזה מקבץ של אותיות. מה זה אומר? הנה, זה מה שאומר. זה העבודה. זה הפרשה. לכן, התורה ממתינה עם הקטורת בסוף פרשה תצווה. לכן, התורה מתחילה את הפרשה עם המנורה לפני הבגדים. ואלה אותם אורות התחשים, שכיסו את האדם, כיסו את המשכן, ושומרים גם עלינו. את זה אנחנו לוקחים איתנו מהפרשה. אם את זה נדע לקחת, אם את זה נדע להבין, וגם הנביא אומר את זה לזכריה, הקדוש ברוך הוא מראה את זה לזכריה, באיזה מראה לילה, בקטע 27, ויראני את יהושע, הכהן הגדול עומד לפני מלאך השם, והשטן עומד על ימינו לשטנו. ויאמר השם אל השטן, יגר השם בך, השטן, ויגר השם בך, בוחר בירושלים. הלא זה עוד מוצר יש. מה אתה מתעסק עם היהודים? כמה כבר נשארו? מיליונים אינם. כל ההיסטוריה אכלה אותם. מי שנשאר זה עוד, קצת מוצל מיש. ואז הנביא זכריה רואה את יהושע הכהן הגדול לבוש בבגדים מלוכלכים, פתאום מישהו אומר תורידו לו את הבגדים, מלבישים אותו בבגדים נקיים, ואחרי שמלבישים אותו בבגדים נקיים פתאום הוא רואה מנורה, הוא רואה אור, שואל אותו המלאך, הכל בחלום, אתה מבין מה שאתה רואה? לא מבין? לא, מה, אתה באמת לא מבין? בוא אני אסביר לך. ביען, פסוק A, לקראת הסוף, ביען המלאך הדובר בי, ויאמר אליי, לא ידעת מה הם האלה? ואומר לו, אדוני, ביען ויאמר אליי לאמור, זה דבר השם לזרובבל לאמור, לא בחיים ולא בכוח, כי אם ברוחי, אמר השם, צבאות. נדמה לי שבזמנים שלנו רואים את זה יותר מאי פעם, שהולכים פה לקראת מצב שבאמת אולי החיל והכוח לא יספיקו, כי כדי לפתוח חבית או כמה בקבוקים עם איזה אנטרקס או משהו אחר ולפזר את זה, לא מועיל לא החיל ולא הכוח. מה כן מועיל? ברוחי אמר השם צבאות. זה הנבואה שראשיתה של אותה נבואה היא רוני ושמחי בת ציון, כי הנני בא ושכנתי בתוכך, נאום השם. זה מבקשת התורה ללמד אותנו. אם נדע באמת לראות את הדברים בכיוון הזה, במבט של היום, דרך הפרשה, אז באמת יתקיים בנו במהרה. בריח ניחוח ארצה אתכם, בהוציא אתכם מן העמים, וקיבצתי אתכם מן הארצות אשר נתפוסם בם, ונקדשתי בכם מעיני הגויים, וידעתם כי אני השם בהביא אתכם אל אדמת ישראל, אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאבותיכם. ערב טוב.